אם איסור כריתות תהיתבע, אולי תגיד, אומר רש"י, שהרי כתובה בפרשה וכתב לספר כריתות, והוא מתכוון להשתמש בפרשה הזאת כגירושין, כגט, אז אומרת המאמר, מה זאת אומרת? אבי אינן וכתב לה לשמה, ולאי כמה, הוא צריך לכתוב את הגט לשמה. הרי מדובר פה על ספר תורה שנכתב לשם קדושת ספר תורה. אבי אינן וכתב לה לשמה ולאי כמה. וכי תימא לכוס דיל מאקדים ויעיב לזוזה לספרה מעיקרה, אולי תגיד שהוא באמת ביקש מהסופר שכתב את הפרשה של את פרשת הגירושין הוא לכתוב אותה לשם הגירושין שלו. אולי הוא עשה את זה כך, אולי נחשוש שהוא כתב את פרשת הגירושין, כן, לשם אותו אדם. אז אומרת הגמרא, וכי תימא לכוס דיל מאקדים ויעיב לזוזה לספרה מעיקרה, לא ייתכן, הבאינן, וכאן יש שתי גרסאות. הגרסה שלפנינו, הבאינן שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה. הגרסה הזאת קשה מאוד. מה פירוש הבאינן שינה שמו ושמה? מה, באינן? הוא צריך לשנות את השם, את השם שלו ואת השם שלה? זה ודאי לא הכוונה. אלא צריך לומר לפי הגרסה שלפנינו, שהרי מבואר במשנה לקמן, מבואר במשנה לקמן בדף בפרק הזורק, שאם שינה שמו ושמה פסול, אז צריך להניח שצריך שיש שם האיש ושם האישה. הרי בספר תורה אין שם האיש ושם האישה. אז באמת הגרא גורס במקום הבאינן שמו ושמה. באמת אין ציטוט של המשנה, אבל גם אם נניח שיש ציטוט של המשנה, אז צריך לומר שזאת הכוונה. הכוונה בציטוט של המשנה זה לומר שהרי רואים שם שיש קפידה על השם, יש קפידה על השם. אז אומרת הגמרא, אז לפי הגרא, הגרסה היא הבאינן שמו ושמה. לפי הגרסה שלפנינו, על כל פנים, גם לפי הגרסה שלפנינו צריך לומר שזאת הכוונה, רק השאלה מבוססת על המשנה, לכן ציטטו את המשנה. השאלה של הגמרא מבוססת על המשנה בפרק שמיני. המשנה שאומרת שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, ונתן לה את הגט, אז הדין הוא שתצא מזה ומזה, מחלוק את רבי מאיר ורחמים, שם במשנה. טוב, אז עד כאן הגמרא, עד כאן הגמרא. על כל פנים, כתוב כאן בגמרא, זה כתוב בגמרא, שיש צורך בשם, הגמרא דוחה את האפשרות לומר שהוא גירש אותה עם פרשת גירושין שכתובה לפרשת כי תצא בספר תורה. מדוע? משום שאפילו נניח שזאת הייתה כוונתו, ואפילו נניח שבאמת זה יכול לשמש כגט, אבל בכל גט חייב להיות שם האיש והאישה. בפרשת גירושין, בפרשת כי תצא, השם שלו והשם שלה לא כתובים, מה לעשות? הבאינן שמו ושמה. אז באמת רש"י כאן כותב, ברש"י כאן כתוב, באינן שינה שמו ושמה, בתנן לקמן בפסול, למדנו במשנה לקמן שזה פסול, על מה צריך לכתוב שמו ושמה. משם אתה רואה, מהמשנה שם אתה יכול לראות, שצריך לכתוב גם את שם האיש וגם את שם האישה. זאת כוונת הגמרא בשאלה שלה. אז יוצא מהגמרא, שיש צורך שיהיה כתוב בגט גם שם האיש וגם שם האישה. אז באמת התוספות כאן במקום, תראו התוספות בדיבור המתחיל עד באינן שמו ושמה, כן? התוספות מחשה קושייה. מה, אתה רוצה להוכיח מהמשנה של שינה שמו ושמה שצריכים את שם האיש ושם האישה בגט? משם אתה רוצה להוכיח? ורש"י כך למד, כמו שאמרנו. אז אומר תוספות, מה הראיה? אף על גב דמתניתים בפרק הזורק דשינה שמו ושמה מוקמינן לדעי אבלד ממזר כרבי מאיר. הגמרא שם אומרת שהדין הזה ששינה שמו ושמה, כן, שם עירו ושם עירה, אז אומרת המשנה תצא ואבלד ממזר, וזה דברי רבי מאיר, וחכמים חולקים. אז אומר התוספות, לכאורה משמע דלרבנן לא הווה בשינה שמו ושמה, אלא פסולה דרבנן. רבי מאיר סובר שאבלד ממזר, עד כדי כך. אבל חכמים אומרים, חכמים חולקים, לדעתם אין אבלד ממזר, פסול. הגט פסול בשינה שמו ושמה, אבל אין הבלד ממזר. אז, אז אומר התוספות, זה פסול מדרבנן, לא פסול מדאורייתא. דלרבנן לא עבד בשינה שמו ושמה, אלא פסול דרבנן. אומר התוספות, לכאורה יש שם ארוחה הפוכה. אתה מביא ראייה מהמשנה הזאת, ולמעשה זה ראייה לסתור. בצד אחד אתה בא, אתה רוצה לטעון שצריך שם שמו ושמה, משום שאחרת הגט פסול, ובספר תורה אין לך שמו ושמה. אבל הרי שם מבואר שכל הבעיה היא בשינה שמו ושמה. הבעיה שם היא בשינה שמו ושמה. במקום, בהבנה פשוטה, במקום לכתוב את שם האיש כמו זה, הוא שינה את השם, ושינה גם את השם שלה. ועל זה אומר רבי מאיר, תצא והבלד ממזר, ועל זה אומרים חכמים שהגט פסול מדרבונון, כן, הוא מדנקת שינה ולא נקת לא כתבו כלל, משמע זה ולא כתבו כלל קשה, להפך, תדייק מהמשנה הפוך. מה, אתה רוצה להביא לי ראיה שכשאין שם האיש ושם האישה, הגט פסול, צריך את שם האיש ושם האישה, ולכן בספר תורה לא ייתכן לגרש, ההפך, מהמשנה שם אתה יכול להוכיח הפוך. כל הבעיה מתחילה בגלל שהוא שינה שם את השם, הוא שינה את השמות. כיוון שהוא שינה את השמות, פסול, ויותר מזה, פסול לדעת רבי מאיר, לדעת חכמים זה פסול מדרבנן, לא מדאורייתא בכלל, לא מדאורייתא. אבל אתה יכול לדעת מהמשנה, למה המשנה כתבה את הדין בשינה שמו ושמה? אם באמת בלי שם האיש ושם האישה, הגט פסול, הייתה המשנה צריכה לומר, לא כתב שמו ושמה? לא כתב שמו ושמה? אבל המשנה לא אומרת לא כתב שמו ושמה. היא מביאה שינה שמו ושמה. ושואל תוספות, משמע זה בלא כתבו כלל קשר אפילו מדרבונו, אומר תוספות עליתה, דעל כוח לא כתבו כלל לרבי מאיר פסול מן התורה. אומר אתה זאת, לא ייתכן להסביר כפשה. לא ייתכן להסביר במשנה שהסיבת הפסול שם, בין אם זה דאורייתא לדעת רבי מאיר, ובין אם זה... בין זה מדרבונו לדעת חכמים במשנה, זה פסול. זאת אומרת, לא נוכל להוכיח משם שבלא כתב השם בכלל הגט יהיה כשר. מדוע? משום שהרי המשנה הולכת לדעת רבי מאיר. המשנה הרי מופיעה שם, התצא והבלד ממזר, אומר שם במשנה רבי מאיר. ורבי מאיר, אם אין לו שם, אומר התוספות, אז הרי רבי מאיר סובר עדי חתימה קרתי. רבי מאיר סובר עדי חתימה קרתי. מי שסובר עדי חתימה קרתי מחייב שיש שם בגט, משום שאחרת אין מוכח מתוכו. אי אפשר להוכיח מתוך הגט למי השטר הזה שייך. מוכרח שיש שם האיש והאישה בגט, שאחרת אין הגט מוכיח. מי שסובר עדי מסירה קרתי מבואר לקמן, גם בתחילת פרק שלישי וגם בפרק תשיעי, שלמען דאמר עדי מסירה קרתי, לא צריך שיהיה מוכח מתוכו. אין צורך שיהיה השטר מוכיח למי הוא שייך. המשנה אומרת שני גיטים שווים שנתערבו. שני אנשים כתבו שני גיטים. יוסף בן שמעון כתב את הגט לאשתו רחל בת יעקב, ועוד יוסף בן שמעון כתב לרחל בת יעקב. אז אומרת המשנה לקמן בפרק שהיא נותן שתיהם לזו ושתיהם לזו. מי? למה? משום שבסופו של דבר הגט יגיע לידיה של האישה שלי. איי, אבל הרי לא מוכח מהגט מי הוא המגרש. מי מגרש בגט הזה ומי מגרש בגט הזה? אומרת אמר לרבי לעזור, לרבי מאיר באמת זה לא יעזור. לפי רבי מאיר לא, גם אם הוא ייתן את שתיהם לזור, שתיהם לזור, זאת תהיה מגורשות. מדוע? משום שהגט צריך להוכיח בשביל מי הוא נכתב. מי הוא האיש המגרש ומי האישה המגרשת. אז אם יש לך שני גיטים שווים, איך אתה תוכיח? אומרת אמר לרבי לעזור, אין בעיה. לפי רבי לעזור, אין בעיה. כי רבי לעזר סובר עדי מסירה קרתי, אין צורך שהגט יוכיח. צריך שיהיה גט, שיהיה כתוב בו. אבל הקופנים אומר תוספות, ברור לתוספות, שלדעת רבי מאיר חייבים לומר שהגט פסול מדאורייתא, אם, זאת אומרת כך, מעצם המשנה, מגוף המשנה של שינה שמו ושמה, אמר התוספות, אני לא יכול להוכיח. אני לא יכול להוכיח. למה? כי אני יכול להגיד שכל הקפידה של רבי מאיר שם במשנה, כל הקפידה של רבי מאיר מדאורייתא, והקפידה של חכמים מדרבנן, זה רק בגלל שיש שם השינוי. וההפך, אני יכול לבוא ולטעון שאם אין שם בכלל, אין שינוי גם, אין שינוי. אבל אומר, טוב, אבל, אז במשנה עצמה, לכאורה אין אפשרות להוכיח. אבל אומר התוספות, אבל, אבל חייבים לומר, שבאינן שמו ושמה, לדעת רבי מאיר, מצד זה שצריך שיהיה מורך מתוכו. אם אין מורך מתוכו, לפי רבי מאיר, השטר פסול. כי רבי מאיר סובר על ידי חתימה קרתי. זאת אומרת, לשיטת התוספות, זה שהגמרא שואלת, באינן שמו ושמה, זה מוכרח, זה לא יכול להתבסס על המשנה. מהמשנה אתה לא יכול להוכיח. אבל אתה כן יכול להוכיח מדעת רבי מאיר, כשלעצמה. כי רבי מאיר סובר על ידי חתימה קרתי. אז מי שסובר על ידי חתימה קרתי, חייב, לשיטת התוספות, זה בהכרח חייב להיות מורך מתוכו. אז אם אין שם האיש ושם האישה, לא מורך מתוך השטר, למי השטר הזה נכתב? אז, אז ממלך, יש חיסרון בידי חתימה. איך הם יכולים, איך יהיה פה קרתי? על ידי החתימות. אז התוספות סובר ששאלת הגמרא, באינן שמו ושמה, הבאינן שמו ושמה, היא מצד זה שצריך, אני אצטרך לומר לפי זה, אומר הרמב"ן, לפי המהלך הזה של תוספות, נצטרך לומר שהשאלה של הגמרא, באינן שמו ושמה, היא מדעת רבי מאיר. המורך מתוכו נדרש לרבי מאיר. לרבי אלעזר בפירוש, כמו שאמרתי, רואים בגמרא לקמן בדף פרק תשיעי, אין צורך במורך מתוכו. אין צורך במורך מתוכו. לרבי מאיר יש צורך מורך מתוכו, והמורך מתוכו הוא פסול דאורייתאי. אז שיטת התוספות בפשט הסוגיה כאן, בפשט הסוגיה שחייבים להניח, השאלה של הגמרא, השאלה של הגמרא שבאינן שמו ושמה, מבוססת על רבי מאיר, כי רבי מאיר בהכרח סובר שצריך את שמו. רבי מאיר בהכרח סובר שצריך שם האיש ושם האישה. אחרת אין מורך מתוכו. אחרת אין מורך מתוכו. זה לכאורה שיטת התוספות. הרמב"ן... בבקשה? לא, הם מפרשים אחרת את המשנה. הם מפרשים את המשנה אחרת. אבל על כל פנים התוספות מכריח. אני אקרא את זה עוד פעם. אומר תוספות... זאת אומרת כך. קודם כל תוספות שולל את הראייה הישירה משם, ללמוד משם שאם אין שם זה פסול, זה אתה לא יכול להוכיח משם. רגע, זה קודם כל ללמוד משם שבשינה שמו ושמה יש פסול, כן? אתה לא יכול להוכיח משם. הגמרא הרי שואלת באינן שמו ושמה, גם אם הגמרא מביאה את המשנה שם, כוונתה לשאול שבספר תורה אין שם האיש ושם האישה. זה ברור שזאת הכוונה של הגמרא. הרי אין פה שם האיש ושם האישה. רק מה? הגמרא מצטטת את המשנה שם. אז מה הכוונה שלה? מה הכוונה שלה? צריך לומר שהכוונה היא, משם אתה רואה על כל פנים שצריך שם, שמו ושמה. אז, 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 אז על זה אומר תוספות, מה אתה רואה? מה אתה רואה? הרי רבי מאיר שם סובר תצא והבלד ממזר, אבל חכמים אומרים שזה פסול מדרבנן, לא פסול מדאורייתא. וממילא אומר תוספות, אני יכול לבוא ולומר שאליבא דכולי עלמא, כל הבעיה מתחילה בגלל שיש שינוי של השם. אבל אם אין שינוי, אם לא היה שינוי, אין בכלל, אז מי אמר שזה פסול? בהחלט אפשר לומר, זה קשר. אלא מה? אלא מה? כל הקושי, אומר תוספות, דעל כוחך, לא כתבוק, למה אני לא יכול לומר שזה יהיה קשר בלא כתב שם כלל? דעל כוחך, לא כתבוק כלל לרבי מאיר, פסול מן התורה, שהרי באינן שיהיה מוכיח מתוכו שום גרש תשתו, ובלא כתבוק כלל, אין מוכיח. ולא כתבוק כלל, אין מוכיח. אלא אומר תוספות, אומר לי, שם במשנה, דלא מאירה בשינה שמו ממש. זאת אומרת, דלא מאירה בשינה שמו ממש. דין כן אבל למינקת לא כתבו כלל. את חוזרת הקושייה, תגיד חידוש יותר גדול. מה אתה מתייחס למצב של שינה השם? ואז יש מקום לומר שבלא כתוב כלל יהיה קשר. תגיד חידוש יותר גדול. אלא אומר לי, דלא מאירה בשינה שמו ממש. דין כן אבל למינקת לא כתבו כלל, דפסול לרבי מאיר. דמתנית עם רבי מאיר, כי דאמרי לנתן. שזה חידוש יותר גדול. להגיד שאם לא כתב כלל, פסול. ככה אתה אומר, שינס מאוש מה פסול. תגיד חידוש יותר גדול. אלא מורחים לומר שהפשט שם במשנה, אלא שינה שמו, היינו שכתב, הוא כתב את השם של האיש. וכתב את השם של האישה. אלא הוא לא כתב את השם שהיה צריך לכתוב. כשמדובר שיש פה שני שמות. רגע, אלא שינה שמו, היינו שכתב שם דגליל ביהודה. ואז אתה כאמר אחא שפיר, אומר תוספות לפי זה, כן? כאמר אחא שפיר, הבאינן שמו ושמה ולאיתה. זאת אומרת, אם אני מפרש שם, שהכוונה היא שהוא כתב אחד השמות, רק הוא לא כתב את השם שהיה צריך לכתוב, אז זה אחד השמות של האיש והאישה, אז אני יכול להבין את שאלת הגמרא כאן, שהגמרא אומרת, הבאינן שמו ושמה, כן? אבל זה רק אם אני אכניס, זאת אומרת, להוכיח משם. אני מוכיח משם שכשלא נכתבו כל השמות כמו שהם צריכים להיכתב כדין, זה לא טוב. אבל נכתב השם שלו, וצריך להיכתב השם שלו. על כל פנים, שיטת התוספות. בבקשה? לא, אז הוא אומר, הבאינה שמו ושמה וליקה, אני לומד בקל וחומר. הרי גם אם הוא כותב חלק מהשמות, הוא לא כותב את כל השם. אז הדין הוא שלדעת רבי מאיר פסול, ולדעת רבנן הכל פנים פסול מדי רבונון. אז אני יכול עכשיו לומר שאם לא כתב בכלל שם, אליבא דכולי עלמא פסול. ברור, אליבא דכולי עלמא פסול. אז על כל פנים, שיטת התוספות, ששאלת הגמרא, הבאינן שמו ושמה, היא בנויה להנחה ששם האיש ושם האישה צריכים להיות כתובים בגט מדאורייתא. זאת שיטת התוספות. אבל צריך לדעת שיש פה עוד שלוש שיטות ראשונים בפשט. הרמב"ן גם כן מבין שהשאלה של הגמרא היא מצד שיש צורך לכתוב את השם של האיש והאישה מדאורייתא. אבל הרמב"ן לא מסביר שעשו... הרי התוספות אמרו שאליבא דרבי מאיר ודאי שצריך להיות מורח מתוכו. אליבא דרבי מאיר ודאי צריך להיות מורח מתוכו. עכשיו, במסקנת התוספות אתה יכול לומר שלא רק לרבי מאיר צריך שיש להם האיש והאישה. לרבי מאיר צריך מצד מורח מתוכו. אבל אני יכול להגיד שגם רבנן שחולקים שם וסוברים שזה פסשם, בשינה שמו ושמה, לפי הפשט של התוספות, הכוונה שהוא לא כתב את כל השמות, זה פסול מדי רבנן, אבל גם הם יסכימו שאם הוא לא כתב בכלל, זה יהיה פסול. למה יהיה פסול לדעת רבנן? במקום שלא כתב בכלל? בבקשה?
מדי רבנן.
לא, מי אמר מדי רבנן? יכול להיות פסול מדי אורייתא.
אולי.
מה?
ולא
על כל פנים, אני יכול להסביר. שפסול מדי, זה מוסכם על כולם, שאם אין שם האיש ושם האישה לגמרי, פסול מדי אורייתא. לרבי מאיר לא קשה לי מה להסביר, כי התוספות אמר מפורש, צריך שיהיה מורח מתוכו. אבל אז אני צריך להסביר, אז למה לדעת רבנן פסול? מאיזה דין פסול לרבנן? כל פנים, מה?
לפחות מדי רבנן.
על כל פנים, הרמב"ן אומר שהפסול הוא גם כן מדי אורייתא, אבל לא מהסיבה של התוספות. גם לא לדעת רבי מאיר. מה הסיבה של הפסול? אז אומר הרמב"ן כך, הלשון של הרמב"ן, הבאינה שמו ושמה, שם ירא ושם ירא, פירושו נראה לי, אומר הרמב"ן, משום דכתיב ספר כריתות, ספירת דברים של כריתות. ואי אפשר לספר כריתות שבינו לספר או לספר כריתות שבינו לבינה, אלא אם כן כתב שמו ושמה, זאת אומרת, הרמב"ן בא מצד הלכה אחרת. יש הלכה, כתוב בתורה וכתב לספר. דרשת הגמרא, מה זה ספר? ספירת דברים ודעיקה. צריך שיהיה כתוב הבשטר סיפור הדברים, ספר לספירת דברים. התורה כתבה וכתב לספר, למה היא כותבת וכתב לספר? כן, אז הלשון ספר מורה שצריך סיפור דברים. מה הפירוש? מה כתוב בגט? אני פלוני בן פלוני ממקום פלוני מגרש את פלונית בת פלוני ממקום פלוני. כן, ואני מגרש אותה ופותר אותה, כן, הלשון של הגט. אבל הלשון של הגט צריכה להיחתם בלשון סיפור. זה מה שהגמרא דורשת, ספירת דברים ודעיקה. אומר הרמב"ן, אם לא יהיה כתוב שם האיש והאישה, אם לא יהיה כתוב שם האיש והאישה, איזה סיפור? איזה ספירת דברים? זה חיסרון בספירת דברים. הרמב"ן אומר, הלימוד, ההנחה של הגמרא, הבאינן שמו ושמה, מבוססת על הדרשה שאומרת ספר לספירת דברים ודכתיב. ואין ספירת דברים בלי כתיבת שם האיש והאישה, אומר הרמב"ן. אז מילא, גם לדעת הרמב"ן זה דאורייתא, אבל זה דאורייתא מצד ההלכה הזו. של ספירת דברים. הרמב"ן עצמו מביא שיטה נוספת שמסבירה בגמרא שמדין תורה באמת אין צורך בכתיבת שם האיש והאישה, אבל זה נדרש מדרבנן. אני אקרא את זה בלשון שלו. ויש אומרים, שמו ושמה ועירו ועירה מדרבנן צריכי. זה נדרש מדרבנן. ואף על פי כן, אם לא כתב, זאת אומרת, אף על פי שהצורך בכתיבת שם האיש ושם האישה ושם המקום הוא מדרבנן ולא מדאורייתא, אבל אם לא כתב, אם זה לא כתוב בגט, אין חוששים לריח הגט. היה מקום לומר, אם מדאורייתא זה כשר, רק מדרבנן זה פסול, אז על כל פנים, ודאי שיש פה ריח הגט. נפקמינה שאותה אישה, גם אם אחר כך היא תתעלמם מבעלה, היא לא תוכל להינשא לכהן. אבל אומר הרמב"ן, ואף על פי כן, אם לא כתב, אין חוששים למה זה מטריד את הרמב"ן? כי הלשון של הגמרא, למה היא נחוש לה? אמר רב יוסף, למה היא נחוש לה? מה פירוש למה היא נחוש לה? מה פירוש למה היא נחוש לה? מה זה הלשון למה היא נחוש לה? אז הרמב"ן מבין למה היא נחוש לה, הכוונה היא למה זה מה שקרה בסוף הבעל מת. ועכשיו השאלה היא אם מותר לה להינשא לכהן או אסור לה להינשא לכהן, היא גרושה או לא גרושה. אז על זה אמר רב יוסף, מה לחשוש? בספר תורה הוא נתן לספר תורה ואמר לה, הרי זה גיתך, אנחנו צריכים לחשוש. אם משום מי מילין, אין מי מילין, הרי מי מילין. אם משום קריטות, הרי אין פה קריטות. אם משום, הבאינה לשמה, אם משום, וצריך שמו ושמה, הבאינה שמו ושמה, אז למה היא נחוש לה? זאת אומרת, הרמב"ן למד פשט הסוגיה שהמציאות בסופו של דבר הייתה שהבעל מת. ורבי יוסף שואל, למה היא נחוש לה? נו, אז אם היא דרבנן, צריך שמו ושמה, כל הבעיה היא לא בעיה בדאורייתא, הבעיה בדרבנן, ודאי שצריך לחשוש. מדין תורה זה גט טוב. מה אכפת לי שאין בו, שם האיש ושם האישה? הרי מדין, אז אומר הרמב"ן, ויש אומרים, שמו ושמה ועירו ועירה מדרבנן צריכי, ואף על פי כן, אם לא כתב, אין חוששים לריח הגט כלל. היא מותרת לכהן. למה? דכל דמגרש הדתא דרבנן כמגרש. כל מי שמגרש, מגרש הדתא דרבנן. ושביעו הרבנן לגיטא חספא בעלמא. ושביעו הרבנן לגיטא חספא בעלמא. זה הם יכולים לעשות, כי כל מי שמגרש, מגרש על דעתם. אז ממילא שביעו הרבנן לגיטא חספא בעלמא, אומר הרמב"ן על הפירוש הזה ולאו דייקא. זאת אומרת, הרמב"ן מקבל את הפירוש הראשון, שבאמת היא, השאלה של שמו ושמה, היא שאלה של דאורייתא, צריך מדאורייתא, אבל הסיבה לדבר לא כמו התוספות, אלא הסיבה לדבר, ספר לספירת דברים ודאיקא. אין ספירת דברים, זה לא, בגט צריך להיות סיפור, ואין סיפור בלי ציון שם האיש והאישה. כך אומר הרמב"ן. אז יש לנו שתי שיטות, שלוש שיטות, יותר מדויק. שיטת התוספות, שזה פסול מדאורייתא, אבל לפי התוספות למד הרמב"ן שהשאלה של הגמרא באמת היא לדעת רבי מאיר, וכי רבי מאיר צריך שיהיה מוח מתוכו, אם אין שם האיש והאישה, אין מוח מתוכו. הרמב"ן אומר גם כן דאורייתא, אבל מצד לספירת דברים הוא דייקה, יש צורך יש צורך בסיפור הדברים, אבל הרמב"ן מביא שיטה נוספת, שהיא השיטה השלישית, שכשאין שם האיש והאישה זה פסול מדרבנו. אבל יש שיטה רביעית, צריך לדעת, יש שיטה רביעית שהיא מופיעה בכמה ראשונים. הראשון זה התוספות ריד. התוספות ריד בדף פה, אני אקרא לכם את הלשון, כותב התוספות ריד כך. אומר התוספות ריד, הוא בא להסביר את המשנה. המשנה אומרת, יש לשון משנה, גופו של גט הרי מותרת לכל אדם. רבי יהודה אומר, ודן דיה וילך עם עיניי. זה גופו של גט. במילים אחרות כתוב כאן, עיקר הגט זה המילים האלה, הרי מותרת לכל אדם. רבי יהודה אומר, ודן דיה וילך עם עיניי. אומר התוספות ריד, דף פיה עמוד ב, התוספות ריד למעלה, גופו של גט שחרור הרי את בגופו של גט שחרור הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך. פירוש, מסביר את הסופרים, אף על פי שלא כתב בגט אנא פלוני מאיר פלונית פטרית יתיכי פלונית מאיר פלונית, שזה לשון הגט כמו שאנחנו יודעים היום, כן? אף על פי שלא כתב בגט אנא פלוני מאיר פלוני פטרית יתיכי פלונית מאיר פלונית, אלא הרי את מותרת לכל אדם בלחוב. הוא כתב רק את המילים האלה, הרי את מותרת לכל אדם, נתן לה, כתב על נייר, הרי את מותרת לכל אדם, נתן לה את הנייר. אז אומר התוספות ריד, היא מגורשת. כן, למה? כשר שאינו כותב כל זה. התוספות מסביר למה זה כשר, הרי אנחנו יודעים שצריך לכתוב שם האיש ושם האישה. אז אומר התוספות ריד, כל מה שאנחנו כותבים זה לא בשביל הצורך לגרש. הגירושים, חלות הגירושים דורשים רק את הגופה של גט. אז ובזה תנא קמא אומר, הרי את מותרת לכל אדם, ורבי יהודה מוסיף, ודן דיה ולך עם עיניי. זה גופה של גט. אז מה אתה צריך לכתוב את שם האיש והאישה? אומר התוספות ריד, כדי שאחר כך היא תוכל להוכיח שהיא מגורשת, אם לא יהיה כתוב השם, לא יהיה כתוב השם, יתראה נייר או קלף שכתוב עליו הרי את מותרת לכל אדם. יפה מאוד. מי אמר שאת התגרשת, שהגט הזה באמת ניתן לך על ידי בעלך? אם כתוב שם האיש ושם האישה, אפילו חתומים עדים, אפילו יהיו חתומים עדים, והיא מחזיקה שטר ביד שכתוב בו הרי את מותרת לכל אדם, מה הראיה של זה? בבקשה? למה?
אם יש לזה מסירה.
מה?
אם יש לזה מסירה.
בסדר, אבל המשנה אומרת, לא, המשנה אומרת שיש תקנת חכמים שהעדים חותמים על הגט. המשנה, העדים חותמים על הגט לפני תיקון העולם. למה? כי גם לרבי אלעזר אנחנו חושבים שלא ימותו עדי המסירה. אז איך היא תוכל להוכיח? אז אומר התוספות ריד, כדי שהיא תוכל להוכיח חייב שיהיה השם שלא בשלה. מה? לא, 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 מחילה, מוח מתוכו לרבי מאיר פסול לגרש, לא כהוכחה. לרבי אלעזר, מה? איך היא תוכיח? נו, אני שואל אותך, איך היא תוכיח?
אחרי שתמיד
לדעים? כן, איך היא תוכיח אם לא יהיה כתוב שם האיש והאישה?
לא יהיה
תוכיח. מה? אז מה שהוא אומר? זה מה שהוא אומר. לא, אז לא, הוא לא אומר פסול. עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם. רגע, סבלנות, רגע אחד. רגע. אומר התוספות ריד, פירוש. אף על פי שלא כתב בגט, אנא פלוני מאיר פלוני, פטרית יתיכי פלונית מאיר פלונית. אלא הרי את מותרת לכל אדם בלחוד, אבי גט כשר. אבי גט כשר. שאינו כותב כל זה, אלא שיהיה ראיה בידה היום ומחר שבעלה גרשה. אבל, אומר התוספות ריד, אם העדים מעידים שהוא כתב זה הגט, ואת לא יהיה כתוב שם האיש והאישה. לא יהיה כתוב שם האיש והאישה. אבל העדים מעידים, יש עדי נסירה, שמעידים שהם ראו שאת השטר הזה, כן, שלא כתוב עליו שמות, אבל הבעל נתן לה. הם ראו את הבעל שהוא נותן לה את השטר. ואומר לה, הרי זה גיתך. אז אומר התוספתא, אבל אם העדים העדים שהוא כתב זה הגט ונתנו לה, אף על פי שאין שם שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, קשה לו. ולא מיסיל אלא בשינה שמו ושמה. אתם שומעים? ולא מיסיל אלא בשינה שמו ושמה. רק אם שינה שמו ושמה, אז הגט פסול. והוא אומר למה? ואתם? אף על פי שהעדים מעידים, הרי מה אכפת לך? הרי אתה אומר שמה שקובע זה הרי את מותרת לכל אדם. וגם אם, ואם היא תוציא גט והיא תביא עדים שיעידו, שכתוב עליו, הרי את מותרת לכל אדם בלי שמו ושמה, ויבוא עדים ויעידו שזה הגט נמסר לה לידי בעלה, מגורשת, אין לי שום בעיה. אז אומר התוספתא, מתי יש בעיה? אם היא תוציא גט והיא תביא עדים עדי מסירה, אבל בגט יהיה כתוב שינוי שמו ושמה. אז אומר התוספתא, דעתם, אף על פי שהעדים העדים שהוא נתנו לה, אינו כלום. במקרה כזה אינו כלום. ושינה שמו ושמה. למה? שהוא מזויף מתוכו. זה סתר שמזויף מתוכו. ואז החסת באלמה. אבל אם לא כתב שם, אם לא כתב שם, לא שמו ולא שמה, אך היא נמי דקשר בעדות העדים. והוא הדין נמי, אם כתב בגט לשון אחר של גירושין, קשר הוא. כי דאמרינה לפרק כמה דקידושין. נתן לגט, ואמר, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם, הרי זו מגורשת. בקיצור, שיטת התוספתא, שגם אם לא כתוב שם האיש והאישה, אין שום בעיה. הגט הוא גט כשר לחלוטין. הגט הוא גט כשר, לא פסול, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. אין בו פסול, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. אז אין הכי נמי. לפי התוספתא צריך להבין פה פשט עכשיו לסוגיה. עכשיו, זה לא רק שיטת התוספתא צריך לדעת, זה גם המורדכי. המורדכי בתחילת פרק שלישי, והמורדכי מוכיח את זה. בתחילת פרק שלישי אומר המורדכי כך, שימו לב, כתוב במשנה כך, כל הגט שנכתב שלא לשום אישה פסול, כל הגט שנכתב שלא לשום אישה פסול. אומרת המשנה, מביאה המשנה כמה ציורים ששלא לשמע, כל גט שנכתב שלא לשם אישה פסול, כיצד? וכאן המשנה מביאה ארבעה ציורים של נכתב שלא לשמע. היה עובר בשוק, ושמע כל סופרים מקרים. איש פלוני מגרשת פלונית ממקום פלוני. ואמר, זה שמי וזה שם אשתי. פסול לגרש בו. יתר מכאן, כתב לגרש את אשתו. יהודי כתב לגרש את אשתו, ובמקרה הראשון, זה בכלל לא נכתב בשם גירושין. המקרה השני נכתב בשם גירושין. רובן בן שמעון כתב לגרש את אשתו רחל בת יעקב. ונמלך בדעתו ולא גירש. פגש אותו חבר ששמו גם כן רובן בן שמעון, ששמו שם אשתו רחל בת יעקב, אומר לו, תן לי תגט. אני עכשיו אשתמש בו. אומרת המשנה, פסול, שלא לשמע. כאן החידוש הוא, הגט נכתב בשם גירושין, אבל לא לשם גירושין של זאת. לא לשם גירושין לזאת. ציור שלישי מביאה המשנה, כתב, יש לו שתי נשים ששמותיהם שוות. רחל בת יעקב ועוד רחל בת יעקב. יהודי, יש לו שתי נשים. כתב אחת גדולה ואחת קטנה. אומרת המשנה, כתב לגרש בו את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. כאן זה סתר גירושין שהוא כתב לשם אשתו, אבל לא לשם האישה הזאת, לשם האישה הזאת. שתי נשים לשמותיהם שוות. כותב המורדכי כך, שימו לב. כתב רבינו יואל הלוי, אילן דמסטפינה מחבריה, אילו אלה הייתי מפחד מחבריי, אבי אמינה אפילו לא הזכיר שם האיש והאישה בגט כשר. אילן דמסטפינה מחבריי, הייתי אומר שאין צורך לכתוב בגט את שם האיש ושם האישה. גם גט שלא נכתב בו שם האיש והאישה, כשר. רק שיהיה כתוב כהלכתו. לרבי אלעזר, דאמר עדי מסירה קרתי, וקיימה לן קראתי. וקיים עליהם קלטל, אומר הרביה. הרי אנחנו מוסקים כמותו, שידי מסירה קרתי. אז לא צריך שיהיה כתוב בגט שם האיש והאישה. מה יש? דקיבן דקיים עדים כמען, הרי יש עדים לפנינו, עדי מסירה. ואמרי נמסר הגט לזור שהגט בידה מיד בעלה, מה לנו להזכיר שמותה? מה לנו להזכיר שמותה? בשביל מה אנחנו צריכים את השמות? הוא שואל. הרי עדי מסירה אומרים שמעידים שפלוני מסר את הגט הזה לפלונית. אז מה חסר? כך שואל הרביה, כן? דכיוון דקיים עדים כמן, ואמרי נמסר הגט לזו שהגט בידה מיד בעלה, מה לנו להזכיר שמותם? אומר הרביה, הוא ראיה, מהמשנה שלנו. המשנה בכל הגט. כתב לגרש הגדולה, לא לגרש הקטנה. והגמרה שואלת, מה כתוב במשנה? כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. עוד פעם, מה הציור? ליהודי הזה יש שתי נשים ששמותיהן שבות. הוא כתב לגרש את הגדולה, רחל בת יעקב הגדולה, והוא אומר את המשנה, הוא לא יכול לגרש בו את הקטנה. אבל את הגדולה הוא יכול לגרש, כי זה נכתב משנה, כך מדויק במשנה. זה לא דיוק שלו, זה דיוק של הגמרה. הגמרה אומרת, הגדולה מסי מגרש. משמע, אין בעיה לגרש את הגדולה. אז אומר הרביה, הגדולה מסי מגרש. איך זה ייתכן? הרי לפי רבי מאיר, אין מוכח מתוכו, שואלת הגמרה. לפי רבי מאיר, אין מוכח מתוכו. הרי אתה לא יודע, מהשם שכתוב אתה לא יכול לדעת למי הוא מתכוון. אז אין מורח מתוכו. עונה הגמרא, אתה צודק. המשנה הזאת הולכת אליבא דרבי אלעזר, שסובר עדי מסירה קרתי. נכון שלא מורח מתוכו. אומר הרביה, כן, הוא מוקיל את רבי אלעזר, ואמר עדי מסירה קרתי. והוא שיש עדי מסירה שנמסר לגדולה. ואף על גם בשמותיהם שווים, אין לחוש שם המין הקטן. הוא שואל, מה זה יעזור? ואף על גם בשמותיהם שווים, אין לחוש שם המין הקטנה נפל, הגט, ומצאתו הגדולה. והאחה, מה שהוזכר בגט, שם הגדולה אינו מועיל. ואבא כמי שלא כתב שום שם. מה הערך בזה שהוא כתב רחל בת יעקב? הרי יש לו שתי נשים בשמותיהם שוות. אז כתבת את השם, אבל למי הכוונה? למי הכוונה? אבל כתוב במשנה שאליבא דרבי אלעזר, שדי מסירה קרתי, אם את הגט הזה הוא יכתוב, הוא ייתן לרחל בת יעקב הגדולה, תהיה מגורשת. למה? כי זה נכתב בשבילה. אומר הרביה, כאן השם כאילו לא נכתב. אין שום משמעות לעובדה שהוא כתב את השם. כי אתה לא יכול להוכיח מהשם, למי הכוונה? אז אומר הרביה, מכאן אני מוכיח שעל כל פנים, שם האיש והאישה בגט, הוא מצד הדין לא נדרש כלל. אין צורך בשם האיש והאישה בגט. זה מה שהוא אומר. לולי דמצפין המחבריי. על כל פנים, התוספות והרביה, שניהם אומרים שלא רק מדאורייתא אין צורך בשם האיש והאישה, אלא גם מדרבנו אין צורך בשם האיש והאישה. הגט כשר גם אם לא יהיה כתוב שם האיש והאישה. אז כמו שאמרנו, זו שיטה רביעית. שיטה רביעית שסוברת, עכשיו השאלה, אבל איך נפרש את הסוגיה? התוספות הראש, אצלנו, כותב כך, שימו לב. מצד אחד הוא סובר כמו התוספות, הוא הולך במהלך של תוספות, אבל מצד שני, הוא בא ואומר כך, שימו לב. ואבינן שמו ושמה, שאלה הגמרא. אומר התוספות הראש, יש מקשים. דמורך לקמן, באזורק, ואפילו, זה מעשה את קושיית תוספות, אבל שימו לב איך שהוא מביא את הקושייה. הגמרא שואלת, אבינן שמו ושמה, אז יש ראשונים שמחשים, מה? באינן שמו ושמה? זאת אומרת, שימו לב, הם לא גרסו בגמרא את הגרסה שהגרא מחק. הרי בגמרא כתוב, הבאינן שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה, זה לשון הגמרא. הגרא כתב, הבאינן שמו ושמה, ובאמת, בטוב את הראש רואים שהגרסה שלו הייתה הבאינן שמו ושמה. הגמרא לא ציטטה את המשנה בפרק הזורק. הבאינן שמו ושמה. איך? אז יש ראשונים ששואלים, באינן שמו ושמה? יש הוכחה מהמשנה בהזורק שלא באינן שמו ושמה. בדיוק להפך. זאת אומרת, למה? כי הרי שם כתוב, שינה שמו ושמה פסול. מה שמה? דווקא בשינה שמו ושמה, אומר רבי מאיר שיש בעיה. אבל אם לא יהיה השם, שם, במשנה, ההפך, כמו שאמרנו, לכאורה מהמשנה שם יש ראיה לסתור. שם כתוב שכשהוא מושנה, יש בעיה. וכמו שראינו, בזויף מתוכו. אבל שהוא לא משנה, הוא לא כותב בכלל, ההפך, תוכיח שאין בעיה. אז באמת, הם שואלים איזה קושייה על הגמרא. איך הגמרא כאן אומרת, הבאינן שמו ושמה? איך היא שואלת, הבאינן שמו ושמה? הרי שם כתוב, שם מדויק, שלא הבאינן שמו ושמה. אז מה הוא אומר? אז יש מקשים. יש מקשים, דמורר לקמן, דאפילו לא כתב שמו ושמה כשר, אפילו מדרבונו. מה הראיה? שהרי אמרין, אנדה אחמת ניתין ושינה שמו ושמה, תיקר במאיר. ואמר כל המשנה, ממטבע שבו חכמים בגיטין, אבלד ממזר. וכיוון בשינה לא אבי פסול אלא מדרבונון, אם כן, אם לא כתב כלל שבו ושמה כשר, אפילו מדרבנן. דהיל אותי מאחים, לא תגיד כך. אז איתן נפסולים בשינה, תגיד חידוש יותר גדול. לתנאי הוא ולא כתיבה כלל, וכל שכן אחד בשינה. ומתוך זה, מתוך הקושייה הזאת, אבל מה הפשט בגמרא? הרי הגמרא שואלת הבאינן שמו ושמה, הגמרא שואלת הבאינן שמו ושמה, הוא אומר לתוזות הראש, ומתוך זה מפרשים דאחי כאמר, פשט חדש בגמרא, פשט חדש בגמרא אצלנו. עוד פעם, נתחיל, נראה את הגמרא. איך המהלך של הגמרא? הגמרא שואלת כך. הגמרא שואלת, אמר רבי יוסף, מה אין איבוש לה? אם אישום אי מילין על גבי מילין, אין אי מילין על גבי מילין. אם אישום קביטות דעית בה, אבי אינן לכתב לה לשמה ולקה. וכי תימה לחוש דיל מאקדי ויעב לאיזוזה לספרה, אולי תגיד שכשהסופר כתב את פרשת הקביטות ופרשת כי תצא, הוא שילם לו כסף על מנת שיכתוב את הפרשה הזאת, פרשת הגירושים בתורה, בשביל לא. כשהוא יוכל להשתמש בפרשה הזאת כגט לאשתו. אולי נגיד כך. אז על זה אומרת הגמרא, לא ייתכן. הבאינן שמו ושמה. אז אנחנו למדנו עד עכשיו פשט, הבאינן שמו ושמה. הרי צריך שיהיה כתוב השם, אבל זה לא כתוב. תוס הראש אומר, המפרשים האחרים מסבירים פשט אחר בגמרא. אם הרי לא כתוב שם האיש ושם האישה בספר תורה, אם הוא לא כתוב אז אין חשש שהוא יקדים לסופר וביקש ממנו שיכתוב אותו לשמה. אם הוא לא כתוב, אין חשש שהוא זאת אומרת, השאלה של הבאינן שמו ושמה זה ראיה לכך שאין מקום לחשוש למה שחששנו קודם. הרי החשש שלנו קודם היה שאולי הוא שילם לסופר שיכתוב לו את פרשת הגירושין לשמה. אומרת הגמרא, מתי משלמים לסופר? מתי משלמים לסופר? כשהוא כותב את הגט עם שם האיש והאישה. אבל אם הוא לא כותב את הגט עם שם האיש והאישה, הוא כותב את הגט לשם האיש הזה ולשם האישה הזאת. אבל הוא לא כותב שם האיש והאישה? מה פתאום שישלמו לו? אני אקרא את זה בלשון של התוספות הראש. ומתוך זה, כיוון שהם כביכול מקשים על הגמרא, הרי איך הגמרא שואלת הבאינן שמו ושמה? הרי יש ראיה מהמשנה בפרק הזורק שלא באינן שמו ושמה? ומתוך זה מפרשים דאחי כאמר, מה פשט בגמרא? והבאינן שמו ושמה, כלומר, כיוון שלא נכתב כאן שמו ושמה, הרי בספר תורה לא כתוב שמו ושמה. אין לחוץ לדילמה אקדין זוזה לספרה לכתוב ספר קריטות שבתורה לשמה. מדוע? משום שאין דרך הסופר לעשות כך, כיוון שלא כתב שמו ושמה. אין חשש שהוא יגרע, יש לנו חשש רחוק, אולי, אולי נחשוש לדבר רחוק, שהוא יגדים זוז לסופר, על מנת שיכפל את הפרשת חיתות בפרשת חיתצה לשמו. אז אומרת הגמרא, הרי אין שם, את שם האיש והאישה. מתי יש מקום לחוש שהוא יקדים ולכתוב כשהוא חותם לשמו? כשיש שם האיש והאישה בשטר. אבל אם אין שם האיש והאישה בשטר, כן? אז מה פתאום שהוא יקדים לו? יקדים זוז לסופר? אין דרך הסופר, כך הוא אומר, שאין דרך הסופר לעשות כך, כיוון שלא כתב שמו ושמה. מה מתאום שנחוש לכך שהוא ביקש מהסופר, יקדים זוז לסופר, כדי שיכתב לו, יכתב את פרשת קריטות בשבילו. כן? אין דרך הסופר לעשות כך, אם לא כותב שם שמו ושמה. כך אומרת הגמרא. אז זה פשט חדש לגמרי בגמרא. לפי הפשט הזה, אז אני באמת יכול לומר ששאלת הגמרא, שהיא אומרת הבאינה שמו ושמה, זה לא מצד שבאינה שמו ושמה. באמת לא באינה שמו ושמה. אלא אני רק אומר, מתי הסופר לוקח כסף? כשהוא כותב את השמות, אבל אם הוא לא כותב את השמות, הוא לא ייקח כסף. כך. אז עם אלה, אנחנו יכולים להישאר עם הראשונים האלה, שסוברים שבאמת, גם מדאורייתא וגם מדרבנן, אין צורך בשם האיש והאישה. אין צורך בשם האיש והאישה. כך לכאורה, והם יסבירו את הגמרא, כמו שמביא התוספות, הראש כאן בשם האיש והאישה. אז ארבע שיטות, כמו שאמרנו, איך להסביר פשט בגמרא. עכשיו, מהי שיטת רש"י? אז ברש"י כתוב, הבאינן שינה שמו ושמה, כן, הבאינן שינה שמו ושמה, והכוונה שלו לכאורה למשנה בפרק הזורק, אומר, וכך רש"י מסביר, דתנן לקמן, דפסול, אלא צריך לכתוב שמו ושמה. דתנן לקמן דפסול, אז אומר רש"י, כאן אתה רואה שצריך לכתוב שמו ושמה, פלא פלאים. כמו שתוספות שאלו, התוספות וגם הראשונים שאלו, ההפך, משם יש ראיה לסתור. משם אתה רואה שצריך לכתוב שמו ושמה? הרי לכאורה שם כתוב שכשיש שימוי זה פסול, וגם אז זה פסול רק מדי, כן? גם אז הפסול לא ברור שהוא פסול דאורייתאי. אז מה אתה מביא משם ראיה שאם אין בכלל את השם? שם אני יכול להגיד שהפסול בגלל שזה מזויף מתוכו, שינה שמו ושמה? כפשטות המשנה. אז רש"י אומר, משם יש ראיה שצריך שיש שמו ושמה. אז מורחים להידחק ברש"י. לכאורה מורחים להידחק ברש"י. בבקשה? אם הוא היה אומר, הרי תוספות תקשו את הקושייה הזאת. ומכוח הקושייה הזאת הם באו ואמרו פשט חדש בכלל במשנה. כדי להסביר את המשנה. מה? כן, אבל רש"י אומר, מה רש"י אומר? רש"י אומר, דתנא לקמן דפסול, אלא צריך לכתוב שמו ושמה. מזה אתה יכול להוכיח? מזה שאם שינה שמו ושמה פסול, אתה יכול להוכיח שאם אין שם בכלל, אז זה פסול? אז מוכרחים להידחק ברש"י, ולומר שהכוונה של רש"י היא כזאת, זכורה, הפירוש, רש"י למד כך, אם נגיד, זאת, אני אומר להידחק ולומר חידוש בדברי רש"י, אם נגיד, את ההוכחה היא על דרך השלילה, אם נאמר שהכתיבה של השם בגט, זאת אומרת, אם נצא מתוך הנחה, שמדין תורה באמת אין צורך לכתוב שם בגט, וגם אם לא כתב שם, הגט כשר. אז הפירוש הוא, מבין רש"י, אז כשאנחנו כותבים היום שם, אם לא צריך שם, ואנחנו כותבים היום שם, אז זה לא חלק מהגט. זה כאילו שאתה כותב בצד, יש גט, כתוב בו על השון, הרי איך אמר התוסותרין? למעשה גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם, ודן דיליה ויחי מיניים. אדם כותב את המשפט הזה בשטר, נותן אותו לאישה, בפני שני עדי נסירה, הגט כשר. אז אמר רש"י כך, אז עכשיו, אם הוא קטן הרי את מותרת לכל אדם, זה גופו של גט, אמר התוספות ריב. אם עכשיו יש שמות בגט, אז התוספות ריב אמר, השמות יעזרו לה אחר כך להוכיח. אבל אני יכול להבין ברשי, רשי אומר, אם אין צורך לכתוב את שם האיש והאישה, אז אם זה נכתב, זה לא חלק מהגט. זה לא חלק מהגט. הגט עצמו זה המילים, הרי את מותרת לכל אדם, אלים עד רבי יהודה בתוספת וגם דיהיה ולכי מיני. זה הגט. אז ממילא אומר רשי, אז נניח שיש, אז אם שם האיש והאישה, גם כשהם כתובים, הם לא חלק מהגט. כי עיקר הגט, הגט עצמו, מה מגרש אותה? המילים הרי את מותרת לכל אדם, זה פועל את הגירושין. אז אמר רשי, אם ככה, אז גם כשנכתב של האיש והאישה בגט, זה לא חלק מהגט. זה כאילו כתב בצד משהו. אומר רשי, אם ככה, אז גם אם הוא ישנה את השם, מה אכפת לי? זה הרי לא חלק מהגט. זה לא חלק מהגט. אם מדין תורה, רגע, אני רוצה להסביר. אם מדין תורה אין צורך בשם האיש והאישה, זה לא צריך להיות כתוב שם, גם אם זה לא כתוב, הגט הוא גט, אז אומר רשי, אז המילים, אז השם האיש והאישה, הם לכאורה, כאילו אני אומר, אינם חלק מהגט.
אני אומר, ברשי צריך להידחק ולומר שכוונתו לומר כך. כוונתו לומר אם נצא מתוך הנחה שאין צורך להיות שם האיש והאישה בגט, אז הפירוש הוא גם כשזה נמצא, זה לא חלק. ואם גם כשזה נמצא, זה לא חלק, אז מה אכפת לי שזה נשתנה? ששינה. אם אני רואה שכשנשתנה זה פוסל, אז אומר רשי, חייבים לומר שזה חלק. לא ייתכן ששינוי בשמות האיש והאישה יפסול את הגט אם זה לא צריך להיות בגט. אם זה לא צריך להיות בגט, אז גם אם זה נמצא ושינוי, זה לא יפסול, כי זה לא חלק. מה אכפת לי? זה כאילו דבר צדדי שכתוב על הגט. מה זה פוסל את הגט? העיקר בגט זה גופו, כמו שהמשנה אמרה, הרי את מותרת כל אדם, זה הגט. אז מה אכפת לי שנכתבו שם עוד דברים? זה סתם דברים באלמה שכתובים על הנייר הזה. אז מה אכפת לי? זה לא צריך לגרע. אומר רשי, אבל אם אני רואה משנה שאומרת שינה שמו ושמה, פסול, פירושו של דבר שהמשנה מבינה שהשם של האיש והאישה זה חלק. ואם זה חלק, וזה נכתב לא כמו שצריך, אז אני מבין שזה פסול. כך לכאורה צריך להסביר פשט ברשי. עכשיו, ברמב"ם, אני אקרא לכם את הרמב"ם. הרמב"ם כותב כך. בפרק א', בהלכה, רגע, כן, הרמב"ם כותב כך, יש עשרה דברים הם עיקר הגירושין מן התורה. אחד הדברים, וכתב, מלמדת שאינה מתגרשת אלא בכתב. לה לשמה, כן, ספר קריטות, דבר הקורת בינו לבינה. אז הוא אומר, כיצד כתב לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, הרי את מותרת לכל אדם, וכיוצא בזה העניין, הרי זו מגורשת, וגופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם. עוד פעם, כיצד כתב לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, הרי את מותרת לכל אדם, וכיוצא בזה העניין, הרי זו מגורשת.
אומר עליכם משנה, עליכם משנה שואל, הרמב״ם כותב כאן עשרה דברים הם עיקר הגירושין מן התורה, ומונה עשרה דברים. אז הוא כותב כך, שלא יגרש האיש אלא ברצונו, ושיגרש בכתב, ושיהיה עניין הכתב שגרשה והסירה מקניינו, ושיהיה עניינו דבר הקורת בינו לבינה, ושיהיה נכתב לשמה. אבל הוא לא כותב שצריך שם האיש ואישה, את זה הוא לא כותב. וכשהוא כותב מה צריך להיות כתוב, אז הוא כותב כיצד כתב לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, הרי את מותרת לכל אדם. אז אומר עליכם משנה, לכאורה משמע מהרמב״ם, אם הוא לא כתוב, אם הוא לא כתב שצריך שם האיש והאישה, משמע שהוא סובר שבאמת זה לא נדרש, מעיקר הדין לא נדרש. אומר עליכם משנה, על כוח, קשה לו מאוד, על כוחך צריך לומר שצריך נני שם האיש והאישה בהזמן. איך הרמב״ם לא כותב את זה? וכביכול צריך גם את שם האיש והאישה בהזמן. איך אני יודע? מדכתבו רבינו בסמוך. הרי אני אקרא לכם את הלשון של הרמב״ם. הרמב״ם כתב, רגע אחד, כותב הרמב״ם רגע אחד, איפה הלשון הזאת? הוא אומר מדכתבו בסמוך גבי מחובר, איפה, רק אני אמצא, רגע אחד, או הנה כאן, כאן כתוב ככה, רגע, הנה הרמב״ם כותב בהלכה וב, בהלכה וב כותב הרמב״ם, אין ומיניין שלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, שנאמר וכתב ונתן. מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה הוא הגט הכשר. וכן, כותב בהמשך הרמב״ם, וכן אם כתב במחובר, אף על פי שחתמו בו העדים אחר שתלשו ונתנו לה, אינו גט. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין וכותב, אין כותבים במחובר אפילו תופס הגט. תופס, מה הכוונה? סטנדרט. חוץ משם האיש והאישה והזמן. ממשיך הרמב״ם וכותב, כתב התופס במחובר ותלשו, ואחר כך כתב שם האיש ושם האישה והזמן, והרי את מותרת לכל אדם, וחתמו ומתנו לכשר. אז עליכם משנה שואל סתירה ברמב״ם. צד אחד הרמב״ם אומר, משמע ממנו שהעיקר של הגט, כמו שהוא כתב, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את לעצמך, כן? הרי זו מגורשת. אז הוא לא כותב שם האיש והאישה. אבל מצד שני, שהוא מביא את הדין של מחובר, הוא כותב שאם, שהתורף צריך להיות נכתב בתלוש. גם אם התופס נכתב במחובר, אבל אם התורף, דיינו, אז הוא מדגיש, מה זה התורף? שם האיש ושם האישה והזמן, והרי את מותרת לכל אדם. אז לכאורה משמע ממנו שזה נדרש. הרי משמע ממנו שזה התורף. התורף זה העיקר. אז מצד אחד הוא אמר לנו מותרת לכל אדם, זה העיקר. ואת הקובנים הוא כתב. והוא לא הדגיש בעשרה דברים שצריך להיות כתוב שם האיש והאישה. אבל כשהוא בא לכתוב את הדין של מחובר, רואים שהוא מקפיד על כך שצריך להיות במחובר גם שם האיש וגם שם האישה. בבקשה? אז אומר עליכם משנה, אומר עליכם משנה, מדכתבו רבינו בסמוך גבי מחובר שצריך שיכתוב בתלוש שם האיש והאישה והזמן, אם הרי את מותרת לכל אדם. ומה שלא הזכיר כאן אלא הרי את מותרת, ומפני שכאן לא נחית לומר אלא גט הכשר מן התורה. אז הוא רוצה להגיד כך, מן התורה גם לי שם האיש והאישה הגט יהיה כשר. אבל זה הרי הרמב״ם כתב שהתורף צריך להיות כתוב בתלוש ולא במחובר, ועל זה יש קפידה. אז אומר עליכם משנה, זה מדי רבונון. זאת אומרת, באמת אם לא יהיה כתוב שם האיש והאישה, יהיה פסול, אבל לא מדאורייתא. זאת אומרת, למה זה יוצא מעליכם משנה שהוא נוקט, כמו שאמרנו, אמרנו, יש שתי שיטות של סוברות, דאורייתא, בבקשה?
מה
שיטות השמות במחובר, ואיך אני מתאורייתא? אז לא, אבל הרמב״ם כותב שהשם של האיש והאישה והזמן צריכים להיות בתלוש.
זאת אומרת, זה מעכב. הוא כותב, כן? אז אומר עליכם משנה, אומר עליכם משנה זה מדרבנן. זאת אומרת, מדאורייתא גם לי שם האיש והאישה. אבל מדרבנן צריך שיהיה גם שם האיש והאישה בתלוש, כי מדרבנן זה נדרש על כל פנים. בבקשה? לא כמו התסריט. התסריט צורר שלא צריך לא מדאורייתא ולא מדרבנן. אבל ברמב"ם רוצה עליכם משנה לומר שהוא סובר שצריך על כל פנים שיש שם האיש והאישה. כן? הרי ראינו שיטה כזאת. ראינו שהרמב"ן הביא שיטה שסוברת שזה מדרבנן. ולאותה שיטה, אם אין שם האיש והאישה, אז הגט פסול מכל וכל. למה? כי כל דתקון רבנן, כל המגרש על דעת רבנן מגרש, ורבנן פסלו גט שאין בו שם האיש והאישה, וכמו כן פסלו גט שהשם של האיש והאישה נכתב במחובר ולא נכתב בתלוש. אבל כל פעמים זה מדרבנן, זה מה שרוצה עליכם משנה לומר. טוב, עד כאן.